שלום וברכה לכולם, ערב טוב וחג חנוכה שמח. אנחנו לומדים הערב בעזרת השם את דף למדחת, וכפי שכבר הקדמתי ואמרתי אתמול, אני חושב שהסוגיה הזאת מעבר לסוגיה הלכתית מובהקת, היא גם סוגיה שיש בה הרבה אגדתה, גם סוגיה שיש בה שאלות לא כל כך פשוטות, טיפ-טיפה רגישות, דברים שבעולם שלנו קוראים להם פוליטיקלי קורקט, מה אפשר להגיד או אי אפשר להגיד, והדברים גם מענייני די יומה, משום שהם קשורים ליחס שבין ישראל והעמים, שנושא שהוא בהחלט נושא מאוד מאוד מרכזי באופיו, בעניינו, במהותו של חג החנוכה, כפי שננסה בכמה מילים לומר גם בהמשך דברינו. אז צירפתי לכאן גם דף מקורות, יש כאן הרבה מקורות, לא נוכל לעבור על הכל, אבל נשתדל להתייחס לפחות לעיקרי הדברים. אז למדנו אתמול את המשנה בדף למד זין עמוד ב', המשנה שעוסקת בדיני נזיקין הן בהקדש, ועל זה הספקנו לדבר אתמול, על מחלוקת התנאים בשאלה האם יש בכלל דיני נזיקין בהקדש, האם הקדש נחשב ראהו או לא נחשב ראהו, ובהמשך קובעת המשנה קביעה לכאורה מאוד מאוד לא סימטרית לגבי נזקים של ישראל ואינם יהודים. קבע המשנה ששור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, בעוד ששור כנעני שנוגח שור של ישראל חייב לשלם נזק שלם. ועל כך שואלת הגמרא דף ל"ח עמוד א' את השאלה המתבקשת, תחילת העמוד, אמרי ממה נפשך? יראה הוא דווקא. כלומר, אם באמת כמו שלא נוהגים דיני נזיקין בהקדש כי הוא לא ראהו, וככה גם כנעני איננו ראהו, אז דכנעני כי נגחתי ישראל נמה לי פטר. כלומר, ישראל וכנעני לגמרי מופקעים מפרשיית הנזיקין. ואי ראהו לאו דווקא, ואתה אומר שדיני נזיקין חלים גם על כנעני, אז אם ככה, אפילו די ישראל כי נגח דכנעני מחייב, איך יכול להיות מצב כזה שכנעני שנגח של ישראל חייב, בעוד שישראל שנגח של כנעני פטור? הרי כאמור, יש כאן איזשהו אי צדק וחוסר סימטריה. אמר רבי אבאו, אמר קרא, אכן כך, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, כיוון שלא קיימו, עמד והתיר ממונן לישראל. סליחה, כלומר, אכן יש חוסר שוויון. והדבר, חשבון שעושה מלכו של עולם, מחשב חשבונו של עולם, ואומר שהיות שבני נוח פרקו מעליהם עול שבע מצוות, קשה קצת להבין שאם הם לא מקפידים על איסור עבר מן החי, אז צריך להעניש את ממונם. סביר יותר שהיות שבין שבע מצוות בני נוח יש גם מצוות הדינים, וראה הקדוש ברוך הוא שפרקו מעליהם עול שבע מצוות בני נוח, כלומר פרקו מעליהם כל מחויבות ערכית, מוסרית, חברתית, ולכן ממילא קבע שגם בדיני הנזיקים לא קיימים, עמד והתיר ממונן בישראל. רבי יוחנן אמר מקור אחר, מהכה הופיע מהר פרן, מפרן הופיע ממונם לישראל, ורשי כאן מזכיר לנו את המדרש הידוע, שהלך הקדוש ברוך הוא וחיזר אחר כל האומות, ויציע לכל אחת מהן לקבל את התורה, וכל אחת התחמקה מסיבה אחרת פירושים אחרים שמפתחים את דבריו של רשי, אז מדגישים את אותן אומות שלא רצו לקבל את התורה בגלל ההסתייגות מאיסורים שקשורים לבן אדם לחברו, גזל וכדומה, ועל כן הופיע ממונם לישראל. תניא נמי הכי, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור. מה זאת שור של כנעני שנגח שור של ישראל בינתם בן מועד משלם נזק שלם? כל זה אנחנו מכירים מהמשנה. התוספת של הברייתא הזה המקור שנאמר, עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים, ואומר הופיע מהר פרן, אותם שני מקורות שראינו מקודם. שואלת הגמרא, מהי ואומר, מדוע יש צורך בפסוק נוסף? נה הגמרא, וחיתי מהי עמד וימודד ארץ מבא אלי לדרשות אחרות שמיד נראה, דרב מתנה, דרב יוסף, תשמע הופיע מהר פרן, מפרן הופיע ממונן לישראל. אז מהן אותן דרשות אחרות שאפשר לדרוש מן הפסוק הזה, עמד וימודד ארץ? מהי דרב מתנה? דאמר רב מתנה, עמד וימודד ארץ וכולי, ראה ויתר גויים. מה ראה? ראה שבע מצוות שנצטוו עליהן בני נוח ולא קיימום, עמד והגלה אותם מעל אדמתם. כלומר, כאן העונש על אי קיום מצוות בני נוח הוא לא התיר ממונם לישראל, אלא גלות שנגזרה גם על אומות העולם. ומה אם אשמה דהי ויתר לישנה דאיגלויה הוא? כתיב הכה ויתר גויים, וכתיב הטה, בהקשר שונה לחלוטין, בתורה לנטר בהן על הארץ, עניין סימנים של בעלי חיים. ומתרגם לקפצה בהון על ארעה. אז אם כן, ויתר מלשון לנטר ולקפוץ ממקום אחד למקום אחר, כאשר לא קימו מצוות בני נוח, הרי שנענשו בגלות. ומה ידע רב יוסף? מה דורש רב יוסף מן הפסוק הזה? דאמר רב יוסף, עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים, מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קימו, עמד והתירם להם. שאלת הגמרא, התגור איתגר? זה שהם לא קיימו את המצוות, אז זה סיבה להתיר להם את המצוות? אם כן מצינו חוטא נשכר, אז אולי גם עם ישראל חלילה יכול להגיד, טוב, לא נקיים את המצוות, מן הסתם הקדוש ברוך הוא יבטל אותן עבורנו. אמר מר ברידי רבינה לומר שאפילו מקיימים אותם, אין מקבלים עליהן שכר. בגלל שלא מקיימים אותם מתוך מחויבות, בגלל שלעיתים מקיימים ולעיתים אין מקיימים, אם אילה לא מקבלים שכר. שואלת הגמרא ולא, האם בני נוח שמקיימים מצווה זו אחרת אין להם שכר? והתניא רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול? תלמוד לומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים, ישראלים, לא נאמר, אלא אדם. הלמדת שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ברור שהמעלה המיוחדת של עם ישראל, מעלת הכהונה, מעלת הנבואה, אלה דברים שלא קיימים אצל אומות העולם, אבל תורה מונחת בקרן זווית. וכל אחד, ואפילו נוכרי, יכול ללמוד אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. והתוספות כאן מעריכים, לא ניכנס לזה, לשאלה האם כאשר מופיעה המילה אדם, הכוונה לכל בני אנוש באשר הם, או דווקא לעם ישראל, שאלה גדולה, התוספות מחדשים שאולי יש לחלק, או רבנו תם בתוספות מחדש שאולי יש לחלק בין מקום שכתוב אדם לבין מקום שכתוב האדם, דיון גדול, חלק מהשאלה הזאת של ישראל בעמים, אבל לא נאריך בזה כאן, כי אני רוצה להתמקד בנושא שלנו. על כל פנים, אתה רואה שבני נוח ודאי יכולים לפחות ללמוד תורה ולהגיע עד מעלת כהן גדול, שמי שלומד תורה גדול אפילו אימנו, ועדיין מתעקשת הגמרא ועונה, אמרי אין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנינא, גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. כלומר, נכון, נוכרים יכולים ללמוד, ונכון, נוכרי שעוסק בתורה מגיע למעלה שגדולה יותר אפילו מכהן גדול, על רקע דברי חז"ל, לא מוזכרים כאן בפירוש, אבל הראשונים מצטטים שאפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול. כלומר, מי שעוסק בתורה מעלתו גדולה ממעלת היוחסין, ועדיין לעניין שכרו הרי הוא כמי שאינו מצווה ועושה. ושוב, דרשתו של רב יוסף מבוססת על כך שכאשר אומות העולם לא הביעו מחויבות מלאה לעולם של קיום תורה ומצוות, ממילא גם אלה מביניהם שמקיימים תורה ומצוות, וגם אלה שמביניהם שאפילו עוסקים בתורה ויש בדבר הזה מעלה גדולה של נוכי שעוסק בתורה, הרי שמעלתם כמי שאינו מצווה ועושה, ששכרו אכן ואם דיברנו על נוכרים שיושבים ועוסקים בתורה, מוסיפה הגמרא את המעשה הבא. תנו רבנן, וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיותות אצל חכמי ישראל, למדונו תורתכם. כלומר, באמת נוכרים הביעו התעניינות רבה בעושר הגדול הזה שנקרא תורת ישראל, וביקשו לבוא אצל חכמי ישראל וללמוד תורה. וחכמי ישראל נענו לצו, קראו ושנו ושלשו, כלומר למדו תורה כמו שלומדים, בעיון, בהעמקה, עם חזרות. בשעת פטירתן, כלומר כאשר סיימו את אותה השתלמות בדברי תורה, אמרו להם, כלומר אומרים הסרדיותות, דקנקנו בכל תורתכם ואמת הוא. חוץ מדבר זה שאתם אומרים, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, ושל כנעני שנגח שור של ישראל, בין תם בין מועד, משלם נזק שלם. ואותם סרדיותות, שכבר הפכו להיות מחכמי בית המדרש, יודעים להקשות עם האצבע מקשים, ממה נפשך? יראהו דווקא, אז אפילו דקנעני כי נגח די ישראל ייפטר. ויראהו לאו דווקא, אפילו די ישראל כי נגח דקנעני לחייב. כלומר, הם לא מכרח מדברים על הבעיה המוסרית או על חוסר הסימטריה, אלא מקשים קושייה לוגית, קושייה מסברה, ממה נפשך? איך יכול להיות שפה חייב ופה פטור? טוב, ומה ענו להם? ומה השיבו להם? אנחנו לא יודעים. הברייתא מסיימת ואומרת, ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות. כלומר, לכאורה את הדבר הזה היינו צריכים לא ללמד לאותם שני סרדיותות של מלכות רומי. כי דבר זה אין מודיעים אותו למלכות, כי הוא לא נשמע טוב. כי מעבר לכל השאלה כאמור הלוגית, או מעבר לשאלת המקור שנידונה כאן בגמרא, יש כאן גם איזושהי בעיה ערכית. יש כאן גם משהו שלפחות בעין בלתי תלויה, הדבר הזה יכול להיראות כאיזשהו חוסר שוויון. ולכן אומרת הברייתא שהפתרון הוא נכון, הפתרון הנכון הוא שדבר זה לא יודיעו למלכות, אבל שוב, בברייתא או בסיפור כאן על הסרדיותות, לימדו אותם הכל כולל הכל, כולל גם ההלכה הזאת, ששור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, ושור של כנעני שנגח שור של ישראל, משלם בכל מצב נזק שלם. אז כמו שאמרתי בפתח הדברים, הרבה הרבה יש להאריך באגדתא הזאת, או במעשה הזה, כי כאמור זה לא רק אגדתא, אנחנו מתחילים מן הנושא ההלכתי, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, ולכן אני ממש אעבור בקצרה על המקורות שליקטתי כאן עבורנו, בדף ששלחתי שצירפתי לשיעור הזה. אז חילקתי את הדברים כאן לשלושה חלקים. החלק הראשון, לגבי עצם ההלכה, עצם החידוש הזה ששור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, ושור של כנעני שנגח שור של ישראל חייב. כבר התוספות כאן, מקור מספר 2, עומדים על כך שלכאורה הדבר הזה תלוי בשאלה גדולה, שעוד נחזור אליה לקראת סוף מסכת בבא קמא, והיא השאלה האם גזל הגוי מותר או אסור. אז אומרים תוספות, אם גזל כנעני אסור, אז באמת מובן מה החידוש שאין כאן דיני נזיקים. אבל למאן דאמר שגזל כנעני מותר, אז באמת קשה, מה נתחדש בסוגיה שלנו? מה רוצה הגמרא שלנו להוסיף? הרי אפילו משהו יותר קיצוני של גזל גוי, גם הדבר הזה כבר מותר. עכשיו ברור שהתפיסה שאומרת שמותר לגזול מכנענים היא תפיסה מאוד מאוד מרחיקת לכת, כמובן גם לא כל כך התקבלה. וכנראה שהסוגיה שלנו, לפחות בדיני הנזיקין, באה לומר משהו אחר. ואולי הביאור הוא שבאמת דיני נזיקין, כמו שכבר הדגשנו פעמים רבות מתחילת המסכת, קשורים לאיזשהו סדר חברתי תקין ונורמלי. דיברנו כמה פעמים על איזונים ובלמים. ואז, אם באמת בני נוח התנערו מהדבר הזה, ולא קיימו את מצוות, שבע מצוותיהם, ולא קיימו את הדינים, אז זה לא שמותר לבוא ולסחוב משלהם. אבל לבקש לעשות איזושהי הסדרה כאשר יש מקרה של נזק, זה לא קיים. אולי זאת הכוונה. אבל כאמור, התוספות מאירים שאם גזל כנעני מותר, אז לכאורה אין שום חידוש בסוגיה שלנו. וגם רבנו פרץ באמת עומד על הנקודה הזאת, בחידושי הגר"א חלש"ס, בחידושי רב חיים סטנסיל, כאן על הסוגיה שלנו, זה מובא בכמה סגנונות שם, בחידושי הגר"א, שרב חיים רצה לחדש שבאמת מצד דיני גזל, אז גם אם גזל אקו מותר, סוף כל סוף זה ממון הגוי, רק מותר לסחוב אותו, אבל גזל אקו מותר. לעומת זאת אצלנו, בדיני נזיקין, לא מספיק רק לומר שגזל האקו מותר, אלא צריך לומר שממש אין כאן שם מזיק ואין כאן תורת נזיקין. טוב, נעים הדברים למי שאמרם, חילוק טיפוסי לרב חיים, אבל עדיין הדבר הזה, כאמור, קושיית התוספות קצת במקומה עומדת, שמה החידוש בסוגיה שלנו אם באמת גזל הגוי אכן מותר. הירושלמי מסביר אחרת את שורש ההלכה, ורבים מאירים שהרמב״ם כנראה הלך בדרכו של הירושלמי, אלא שצריך לעמוד על דברי הרמב״ם גם בפירוש המשנה וגם בהלכות נזקי ממון. הירושלמי אומר, אמר רבי, לא, או נתחיל אפילו מההתחלה, רבי אבא בשם רבי יוחנן אמר כדיניהן. כלומר, זה ששור שלהם, שנגח שור שלנו חייב נזק שלם, ולא מחלקים בינתם למועד, זה משום שזאת ההלכה המקובלת ביניהם, כי כך הם נוהגים. שאין להם חלוקה כזאת, וכמו שכבר דיברנו כמה פעמים מתחילת המסכת, אין להם חלוקה כזאת בין תם לבין מועד. אז אם כן, זה הביטוי היסודי שיש בירושלמי, כמו שהדגשתי אותו כאן, הביטוי כדיניהם. הרמב״ם במשנה תורה הולך בכיוון הזה, אבל לפני כן, כמו שאמרתי, צריך לפתוח דווקא בפירוש המשנה, כאשר הרמב״ם מביא את ההלכה שבמשנתנו, אם הראה דין לישראל עם גוי, הרי אופן המשפט ביניהם כמו שאבאר לך, אם היה לנו בדיניהם זכות, דנו להם בדיניהם ואמרנו להם כך דינכם וכו' וכו'. אז אומר הרמב״ם, ואל יקשה בעיניך דבר זה, ואל תטמע עליו, כי הרמב״ם מבין שקשה לנו, והרמב״ם מבין שאנחנו תמהים, איך אפשר לחלק חלוקה כזאת. אומר הרמב״ם, כמו שלא תטמע על שחיטת בעלי חיים, אף על פי שלא עשו שום רע. מה ההוכחה משחיטה? מהסיפור על רבי עם העגל, לך כי לכך נוצרת? לפי, אומר הרמב״ם, שמשלא נשלמו בו התכונות האנושיות, אינו אדם באמת ואין תכליתו אלא לאדם, והדיבור על העניין הזה צריך ספר מיוחד. אז הרמב״ם מגלה תפח ומחסה תפחיים, ואומר שצריך ספר מיוחד לבאר רק את הנושא הזה, אבל כנראה הכיוון הוא כמו שהצענו מקודם, היינו מי שבעצמו לא נמצא במחויבות מלאה לחברה מתוקנת וצודקת וכו', ממילא שלא יצפה לבקש את דיני הנזיקין. כך הרמב״ם בפירוש המשנה. מבוסס על אותה דרשה של אתם קרואים אדם וכו' וכו'. אבל בהלכות נזקי ממון הרמב״ם מסביר אחרת, והמוציאים לאור של ש"ס וילנה ממש טרחו להעתיק את דברי הרמב״ם הללו כבר על המשנה כאן בדף ל"ז עמוד ב', וכותב הרמב״ם בהלכות נזקי ממון, שור של ישראל שנגח שור של נוכרי בין תם בין מועד פטור, לפי שאין הגויים מחייבים את האדם על בהמתו שהזיקה, והרי אנו דנים להם כדיניהם. אז ברור שלנגד דיני הרמב״ם עומד הירושלמי, שמבין שגם הפטור של ישראל שנגח שור שלהם, זה בגלל שאלה הדינים שלהם. אני אנסה לחשוב על זה רגע, וגם על הנקודה הזאת דיברנו כמה פעמים מתחילת המסכת, באמת יש היגיון מסוים לוותר במרכאות על כל מה שנקרא נזקי ממון. אם אדם גרם נזק במו ידיו, צריך לשלם. אבל אם הבהמה שלו הלכה וגרמה נזק, מה אפשר לעשות? מה אתה רוצה, שלא יהיו בהמות ברחוב? שאנשים לא יחזיקו שברים לשתק את הכלכלה? ולכן באים הנוכרים ואומרים, נזק שאדם גרם מחייבים אותו, נזק שהשור שלו גרם לא מחייבים אותו. ואנחנו, אומר הרמב״ם, אנחנו בסך הכל מגיבים להם כדיניהם. ומצד שני, שור של נוחי שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד משלם נזק שלם, פה זה כבר לא כדיניהם. לכן אומר הרמב״ם, כנס הוא זה לגויים לפי שאינן מזהירים במצוות ואינן מסלקין נזקן. ואם לא תחייב אותן נזקי בהמתן, הן משמרין אותה ומפסידין ממון הבריאות. זה בדיוק הצד השני של המטבע. אם אתה בא עד הסוף עם התפיסה הזאת, שאולי מסברה היה לה איזשהו מקום להגיד, אדם לא חייב על נזקי ממונו. חייב רק על נזקים שגרם בגופו, לא על נזקים שגרם ממונו. אומר הרמב״ם, מצד אחד אתה אומר, זה מאפשר חברת קינה, מאפשר התנהלות כלכלית, מאפשר לשברים להסתובב ברחוב, אבל מצד שני הדבר הזה הוא מאוד מאוד מסוכן. ואף אחד לא ישמור על בעלי החיים שלו, הוא מפסידין את הבריות, מפסידין ממון הבריות. ולכן יש כאן איזושהי התלבטות שהיא באמת בניגוד לדברי הרמב״ם בפירוש המשנה, שרמז לאיזשהו הבדל סגולי בין ישראל לעמים ועל התכונות האנושיות וכו' וכו'. במשנה תורה הרמב״ם מדבר באמת על איזשהו ניסיון לחשב חשבון כלכלי, חברתי, שקובע שהדין צריך להיות כך ולא אחרת. הרייבד משיג רק על נקודה אחת ברמב״ם, והרייבד אומר שהטענה הזאת אינה מספקת, שהרי הם תופסים גוף המזיק ונפרעים ממנו. כלומר, הרייבד מסביר שבאמת, הרייבד מסביר שבאמת, זה לא יכול להיות שאצל, במשפטי העמים, אין בכלל נזקי ממון. זה לא ייתכן. הרי הם לא דנים דיני נזיקים כפי שאנחנו דנים, אלא אומרים, אם שור נגח, אז תופסים את השור המזיק וזהו. ונפרעים ממנו. כך מסביר הרייבד. ולכן, לדעת הרייבד באמת, לא בטוח שהמציאות שהרמב״ם מתאר נכונה. המגיד משנה מאיר שכל החידוש הזה של הרמב״ם הוא נתינת טעם מדעתו, ושאר מפרשי הרמב״ם שם מאירים שזה לא בדיוק מדעתו, יש מקור בירושלמי. לעניין קושיית הרייבד מסביר המגיד משנה שהכל לפי העניין. כלומר, יכול להיות שהיו נוכרים שבאמת לא נהגו בכלל דיני נזיקין, והיו כאלה שאמרו שלפחות אפשר לתפוס את השור המזיק. אז אם כן, השקפה אחת היא השקפת התוספות שמבססת את כל הדיון על השאלה של גזל עקום. לעומתם, הרמב״ם, לאור הירושלמי, מבקש בכל זאת לעשות כאן איזשהו סדר בעולם הנזיקין שמוליך אל המסקנה שבמשנתיים. אבל ברור שגם הרמב״ם, הן בפירוש המשנה, הן במשנה תורה, מרגיש את הקושי. מרגיש את האתגר, בעיקר ב, כמו שנראה מיד, כמו בסיפור על הסרדיותות, בדברור של ההלכה הזו קדימה. האם היא מספיק, שוב אני חוזר על הביטוי, פוליטיקלי קורקט להציג איזשהו הבדל כזה? אז השיטה מקובצת מביא בשם רבנו יונתן, ולתשובת המינין נוכל להשיב, וברור שהמינים יבקשו לערער על כל הסוגיה הזאת, שלא דיברה המשנה, אלא על שבעה גויים הקדמונים, דהותר לנו דמן, כי דכתיב לא תחיה כל נשמה. דינו שלא יהיה ממונם חביב מגופן. כלומר, בא רבנו יונתן ואומר, לא, 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 ברור שסתם ככה לבוא ולגזול מגוי, או אפילו להזיק לו בלי לשלם, לא יעלה על הדעת. וכל מה שהסוגיה שלנו מדברת, זה אך ורק באותן שבע אומות שנצטוו, לא תחיה כל נשמה וכו', אז ברור שמותר גם או שאין שום מחויבות כלפי ממונה. אז מה שרבנו יונתן מרגיש, מדגיש שזה דווקא לתשובת המינים, אנחנו לא מופתעים לראות שהמאירי סבור שזה לא לתשובת המינים. המאירי סבור שזו אמיתה של תורה. וכותב המאירי כאן, אצלנו שור של ישראל שנגח שור של נוכרי פטור מדין ראהו, ושל נוכרי שנגח של ישראל בינתם בן מועד משלם נזק שלם מתוך שאין חסים על ממון זולתן קונסים אותם וכו'. ולפי מה שנאמר בגמרא, דווקא בעממים שאינם גדורים בדרכי דתות ונימוסים, כמו שאמר עליהם בגמרא, שלא מקיימים שבע מצוות בני נוח. כל ששבע מצוות בידם, דינם אצלנו כדיננו אצלם, ואין נושאים פנים בדין לעצמנו. ומעתה אין צריך לומר שכן באומות הגדורות בדרכי דתות ונימוסים. זה מי שמכיר את שיטתו של המאירי גם בסוגיות אחרות, והמאירי חוזר עליה גם כאן, וברור למאירי שבמצב הזה, ודאי שנוהגים דיני נזיקין באופן מלא. וצריך ללמוד את סוגייתנו כפשוטה, שכל השינוי וההבחנה הזאת בעולם הנזיקין, קיימת אך ורק כאשר מדובר על אותם אלה שאינם גדורים בדרכי הדתות והנימוסים, אינם מקיים שם המצוות בני נוח, אבל עד רבה. אדם ימות העולם שנוהג ביושר דרך, שנוהג בדרך ארץ, אין שום היגיון לבוא ולומר שפותרים אותו מדיני הנזיקין, כך דרכו של המאירי ורבים מן האחרונים באמת צעדו גם הם בדרך ובשיטה הזאת. זה כאמור לגבי עצם ההלכה שבסוגיה שלנו. הסעיף הבא כאן באמת שאלתי, אני חושב באופן אולי אפילו קצת בוטה, על המעשה בשני הסרדיותות, אז האם באמת יש הלכות שצריך במרכאות, אני אומר, לצנזר? הלכות שעדיף לא לפרסם אותן? כמו שהברייתא מסיימת שדבר זה אין אנו מודיעין אותו למלכות? עכשיו רש"י כאן באמת קצת הרגיש את הפער שיש בברייתא, שמצד אחד לימדו את שני הסרדיותות את ההלכה של נזקים בין ישראל לעמים, ומצד שני הברייתא עצמה אומרת שלא מודיעים למלכות. ולכן כדי ליישב את הקושי או את הסתירה לכאורה בתוך הברייתא, כותב כאן רש"י מקור מספר 12, והם לא גילו להם טעמו של דבר שיהיה ממונו של קנייני בחזקת הפקר, מפני הסכנה. כלומר, רש"י אומר שבאמת לימדו אותם את ההלכה, אבל לא לימדו אותה את ההסבר שלה. כי דבר זה אין מודיעין אותו למלכות, כי ההסבר הוא הסבר קשה. אז באמת אותם שני סרדיותות הלכו בקושייה. ראו את הסעיף בשולחן ערוך, או את המשנה בבבא קמא בדף למד זין, שאומרת יש הבדל בין שור של כנעני שנגח ישראל לבין שור של ישראל שנגח כנעני. אבל לא הסבירו להם. כי לא מגלים טעמו של דבר מפני הסכנה שיש בזה. ולכן כאמור הם הלכו בקושי. התוספות הולכים צעד אחד אחורה, והתוספות כאן שואלים, אז איך בכלל לימדו את אותם שני סרדיותות, וקראו ושנו ושלשו? הרי הגמרא בחגיגה בדף י' ג' ודיברנו על זה כשלמדנו את אותה סוגיה, אומרת שלא מלמדים תורה לאינם יהודים. אז התוספות מיישבים שתי תשובות, והתשובה הראשונה של התוספות, ואותה בחרתי להדגיש כאן, ויש לומר, דבעל כורחן אסור על פי דברי המושל, ולא נתחייבו למסור עצמם. כלומר, עם כל הכבוד להלכה שאסור ללמד תורה לגויים, ההלכה הזאת היא לא בגדר יהרג ועל יעבור, לא צריך למסור עליה את הנפש. ולכן היות שהמושל, מי ששלח את שני הסרדיותות, אותה מלכות רומי, חייבה אותם ללמד תורה, לא הייתה ברירה, אלא ללמד אותה. תירוץ השני של התוספות שהם עשו את עצמם כגרים, וזה נושא שיש להרחיב בו בהזדמנות אחרת, שהאיסור הזה של משפטים בל ידעום לא נאמר לגבי גיור, וכך מקובל עד עצם היום הזה, שבסמינרים לגיור וכדומה, ברור שמלמדים את כל ההלכות כולן, אלה שרוצים לבוא ולחסות תחת כנפי השכינה. ואם כן, התוספות מדגישים, כמו שרשי אומר שבעצם לא גילו להם את הטעם, אז התוספות מסבירים שכל הפרשייה הזאת עם שני הסרדיותות, הייתה פרשייה של בעל כורחן. הייתה פרשייה שבעצם היא בדידינו תניא, בכלל לא היינו מכניסים אותם לכיתה ומלמדים אותם את כל ההלכות. וכל הדבר הזה היה ממש בדלית בריחה. והרשב"א ממש נימה קצת אחרת. כותב הרשב"א, למדנו תורתכם, למדונו תורתכם, קראו ושנו ושלשו. יש לומר, אומר הרשב"א, שלימדו מיטב שלושה פעמים. או שיש לומר שקראו מקרא, שנו משנה, ושלשו זה תלמוד, כדי תשחרו את המשולש לא ממראה ינתק. והרשמה מצטט את הגרסה בירושלמי שלמדו מקרא ומשנה, הלכות ואגדות. כלומר, מן התוספות אפשר לקבל את הרושם שבאמת הכל פה היה באיזושהי עמדה מאוד מאוד קפוצה, באיזשהו רצון להסתייג, ואנחנו עושים את הכל בעל כורחנו. אבל מהרשמה משמה שבאמת פתחו בית מדרש פעיל ושוקק חיים, והעמיקו בנושאים האלה ולמדו אותם כמו שצריך ללמוד, וקראו ושנו ושלשו. והרשמה כנראה לא מתמודד עם מה שמטריד את התוספות, של הבעיה של ללמד תורה לעובדי כוכבים. אז הרשב"א רומז לירושלמי, ובירושלמי באמת הסיפור הזה מסופר קצת אחרת. הוא אומר הירושלמי כאן במקור מספר 15, מעשה ששילח המלכות שני הסתרטיותות ללמוד תורה מרבן גמליאל, ולמדו ממנו מקרא, משנה, תלמוד, הלכות ואגדות. ובסוף אמרו לו, כל תורתכם נאה ומשובחת חוץ משני דברים הללו. אם בברייתא אצלנו יש בעיה אחת, אצל רבן גמליאל היו שתי בעיות. שאתם אומרים בת ישראל לא תילד לאקום, אבל אקום מיילדת לבת ישראל. בת ישראל לא תניק בנה של אקום, אבל אקום מניקה לבת ישראל. כלומר, אתם עושים איזושהי הבחנה בין ישראל לעמים. וגזלו של ישראל אסור ושל אקום מותר. כלומר, שאתם פוסקים שגזל אקום מותר. עוד לפני שהגמרא מדברת, או לפני שהברייתא כאן מדברת על מה יש להשיב או אי אפשר להשיב, רבן גמליאל לוקח את הדברים ללב. באותה שעה, גזר רבן גמליאל גזלת האקום שיעשו מפני חילול השם. רבן גמליאל משלב כאן בדיון גם את ההיבט הזה של חילול השם, וכנראה שזה היבט מאוד משמעותי, ומאוד עקרוני בדיון מן הסוג הזה. משום שתסביר איך שתסביר את ההבחנה בין ישראל לבין הכנענים, אבל מה עם חילול השם שבדבר? כיצד הדבר הזה נתפס? כיצד הדבר הזה מתפרש? כיצד הוא נראה בעיניים של מישהו שמתבונן מן הצד? ורבן גמליאל באופן מיידי מקבל את ההחלטה לעצור את הדבר הזה מפני חילול השם. בסוגריים. האם רבן גמליאל סבור שגם את ההלכה של בת ישראל לא תיילד לאקום, או אקום מיילדת לבת ישראל, האם גם כאן צריך להפעיל שיקולי חילול השם? לפני כמה שנים היו בישיבה ימי עיון בחנוכה, שעסקו בנושא של בין ישראל לעמים, ואז דיברתי על הסוגיה הזאת של חילול שבת, משום איבה וכו' וכו', והזכרתי גם דברי הירושלמי כאן, ואין כאן המקום להרחיב. נסיים עכשיו הירושלמי את המעשה ואומר, שור של ישראל שנגח לשור של אקום פטור, ובדבר הזה אין לנו מודיעין למלכות, ואפילו כן לא מתין לסול מדצור עד ישכחון כולן. כלומר, בניגוד למה שמשמע מרשי, שלא רצו ללמד את ההלכה הזאת בשלמותה, ולא גילו להם טעמו של דבר, לפי הגרסה שבירושלמי ודאי כן לימדו אותה. כולל גם הפרט הזה, ולכן היה להם קשה, ולכן גם רבן גמליאל מקבל החלטה למנוע חילול השם. אלא שנעשה להם נס משמיים, שעוד לא הספיקו להגיע עד ראש הנקרא עד סול מדצור, וכבר שכחו את כל מה שלמדו, ואז באמת לא נוצר כאן חילול השם, כתוצאה מן ההבחנה הזו, בין ההלכות שאנחנו מייסדים, לבין ההלכות שאותם נכון או לא נכון ללמד. ובמהרש"ל, בים של שלמה, כאן על הסוגיה שלנו, יש קטע מאוד מאוד מפורסם, שרבים ציטטו אותו, הבאתי כאן את דברי הים של שלמה יחסית בהרחבה, הוא עומד כאן על כמה נקודות, ראשית, הים של שלמה מציע קצת אחרת, שדבר זה אין מודיעין אותו למלכות, זה לא שהברייתא אומרת את זה, אלא אלה דברי הסרדיותות. הסרדיותות הבטיחו, אל תדאגו, את הסיפור הזה ששמענו כאן לא נגלה. הוא ממשיך המהרש"ל ומדבר בחריפות יתרה על עצם הצורך ללמד את הכנענים דברי תורה, ומותח ביקורת מאוד נוקבת על תופעה שהוא מתאר בתקופתו, הוא מתאר את זה במדינות ספרד וארץ ישמעאל, שלומדים תורה גם עם נוכרים, ורואה את זה המהרש"ל בעין מאוד מאוד שלילית. אז כמובן רציתי לראות ככה את ההיקף של דברי המהרש"ל כאן, אבל אז בפסקה השלישית של מקור 16 מגיע המהרש"ל לחידוש הבא, וגם שם עניין מאי ברייתא, דה אסור לשנות דברי תורה, אף כי הסכנה, וחייב למסור עצמו עליה. דלפי תירוץ אחד בתוספות, ראינו את זה מקודם, מלכות הרשעה גזרה עליהם, ולמה לא ירוע חכמים שתעליל מלכות הרשעה עליהם? הרי יש פתרון הרבה יותר פשוט. אם דבר זה לא מגלין אותן, לא מגלין אותו למלכות, כמו שכתוב בפשט הברייתא אצלנו, דבר זה אין מודיעין אותו למלכות, אז היה צריך, כשבאו ולימדו אותם את בבקם הדף למצאים, לשנות טיפה את המשנה. ונכתוב שיש שוויון מלא בין ישראל לבין כנעני, למה לא שינו? אומר המהרש"ל, וזה חידוש עצום, אלא שמע מינה שמחויבים אנו למסור על קידוש השם. ואם חס ושלום ישנה הדין, הווה ככופר בתורת משה. כלומר, אומר המהרש"ל שלשנות משהו מדברי תורה, לשנות הלכה המפורשת בתורה, הדבר הזה עשוי להיות חילול השם. ולכן הפוליטיקלי קורקט הוא חשוב. ובאמת אין צורך להחצין ולהבליט, ובמרכאות לעצבן עם הלכה שלא מתפרשת נכון, או שיכולה להתאפס לא טוב, אבל לא משנים את התורה עצמה. אתה יכול להחליט שאתה לא מגלה הלכה, זה לגיטימי. אתה לא יכול להחליט שאתה מגלה הלכה, אבל מסביר אותה אחרת. הקושיה הגדולה על דברי המהרש"ל, ודיברנו עליה כשלמדנו מסכת מגילה, זו מן האגדת על מסכת מגילה לגבי תרגום ה-70, שלקחו 70 זקנים והכניסו אותם לחדרים, וכל אחד קיבל הערה משמיים טיפ-טיפה לשנות, כדי לא להרגיז את המלך. אז המהרש"ל עצמו מקשה את הקושיה מאותה סוגיה במגילה בדפתת, ואומר ששם זה היה על פי הדיבור, באיזושהי רוח הקודש מיוחדת, אבל ברור שאסור לשנות אפילו עוד אחת מתוך דברי התורה. ציינתי כאן בהערה, אני אצרף גם את זה לשיעור, מאמר מעניין שכתב הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, אני גם זוכר שפעם שמעתי אותו מדבר בסוגיה הזאת, היה איזשהו מפגש של הרבנות הצבאית עם הרבנות הראשית לישראל לפני כמה שנים, והוא בחר לדבר דווקא בסוגיה הזאת, אחרי זה ראיתי שהוא גם כתב על זה מאמר שלם, שבאמת מבקש לדון, האם המהרש"ל הזה הוא הלכה פסוקה? ואם כן, אז למה ההלכה הזאת שאסור לשנות אפילו אות אחת, אפילו קוצו של יוד, מי אותם, כמו שאמרתי, שיקולי פוליטיקלי קורקט, אז האם הדבר הזה הוא הלכה פסוקה, למה זה לא כתוב במקומות אחרים? אז אני מצרף את אותו מאמר של הרב לאו, ומי שרוצה מוזמן לעיין. הבאתי גם הערה אחת מעניינת, תורתו של רב שלמה זלמן, שמובאת בנשמת אברהם, וזה לא נשמת אברהם, כידוע, ספר שעוסק בענייני הלכה ורפואה, אבל מדי פעם מפליג גם לנושאים אחרים. אז בחושן משפט, בסימן י' ב', מדבר על האיסור שלא תגורו מפני איש. האם הדבר הזה, וזה דיון גדול באחרונים, האם במסגרת לא תגורו מפני איש שמצווים עליו דיינים, האם הדבר הזה הוא עד כדי פיקוח נפש? כלומר, האם דיין ממש צריך להכניס את עצמו בסכנת נפשות כדי לקיים לא תגורו מפני איש? רב שלמה זלמן אמר שאם באמת מדובר על פיקוח נפש ממש, מותר לדיין לפסוק שלא כדין. שזה מאוד מפתיע. ומה אם לא תגור מפני איש? אז רב שלמה זלמן עצמו אמר, ואם תקשה עליי מי המהרש"ל בבבא קמא, שאסור לשנות דברי תורה במקום סכנה, כי זה חילול השם, השיב רב שלמה זלמן ואמר, מכל מקום נראה, דאין זה שייך להטיית דין, לומר על חייו שהוא זכאי, או להפך אם אינו משנה בך חוקי התורה, ועדיין צריך עיון קצת. כלומר, רב שלמה זלמן עושה הוקימת על המהרש"ל, ואומר, כל מה שמדבר המהרש"ל, זה כאשר אתה ממש משנה את התורה. פה הדיין לא שינה את התורה, התורה היא אותה תורה, היא אומרת שבמקרה כזה וכזה, רובן חייב. רק שפה היה פיקוח נפש, ולכן הדיין פסק שרובן פטור, כדי להציל את חייו. אבל זה לא שהוא אמר שההלכה היא אחרת, רק היישום, רק המימוש של ההלכה במקרה נתון, זה לא בגדר למסור את הנפש על קידוש השם, שעליו דיבר המהרש"ל, מעניין, מעניין, הערה מעניינת מתורתו של רב שלמה זלמן. כמו שאמרתי בפתח הדברים, אני חושב שהדברים נוגעים גם לענייני דיומה, משום שכל השאלה כל כך עמוקה והנרחבת הזאת, שאפשר היה לדבר עליה ימים ולילות, על השאלה של בין ישראל לעמים, במידה רבה עומדת במוקד חג החנוכה. והבאתי כאן שני קטעי דרוש, אני חושב מאוד מאוד יפים ומעניינים, אחד משיחותיו של הרבי מלובביץ', שמדבר על כך שאנחנו אומרים, אינו שכה לניסים, להשכיחם תורתך או להעבירה מחוקי רצונך. וטוען הרבי מלכות יוון הרשעה לא רצתה להשכיח את התורה, ולא רצתה להשכיח את המצוות, אלא רצתה להשכיח רק את תורתך. להגיד שזה לא תורת השם, זה עוד חוכמה. באו יוונים, למדו הרבה סוגים של חוכמות, ואמרו, יש כאן עוד חוכמה אחת יפה. אבל להגיד שיש משהו מייחד את עם ישראל, להגיד שבתורה הזאת יש איזושהי בחינה אלוהית של אשר בחר בנו מכל העמים, את הדבר הזה היוונים לא הסכימו לקבל. וכל עניין פח השמן הטהור מסביר הרבה קשור אל הנקודה הזו עצמה. אל העובדה שכן, השמן מבטא את החוכמה, והם אמרו, אנחנו לא נשפוך לכם את השמן, אנחנו רק נטמא אותו, כדי שזה יהיה שמן ככל השמנים. והנס הגדול היה שהצליחו למצוא פח שמן אחד טהור, שהוא תורה, שהיא תורת השם. הבאתי דרוש נוסף שרבו אשר וייס, הרבה פעמים שמעתי את זה מפיו במהלך ימי חנוכה, שחוזר על הדרשה הזאת של י"ג פרצות שפרצו מלכי יוון, כנגדם גזרו חז"ל, כמו שמובא במשנה מסכת מדות, מידות י"ג השתחוויות, ורבו אשר מעריך הרבה להסביר, כמובן לא נקרא את זה כאן, שבעצם כל אותן י"ג פרצות מבקשות לטשטש את הקו שעובר בין ישראל לעמים. ולומר שעם ישראל הוא עם ככל העמים. וזה מה שהיוונים רצו לעשות. היוונים לא ביקשו לעקור את הכל. הם לא ביקשו להשמיד, להרוג ולאבד, כמו בפורים. היוונים רק ביקשו לומר עם ככל העמים. והצלה הגדולה והנס הגדול הוא היכולת שלנו לדבוק בייחודיות שיש לעם ישראל. ובימים האלה שהם ימי מלחמה, אנחנו לצערנו, על בשרנו, חווים את זה שכנראה עם ישראל הוא לא עם ככל העמים. ושיש משהו שמבדיל, ויש איזושהי בחירה וסגולה מיוחדת שמאחדת את כולנו, את יושבי ארץ קודשנו. כאשר באמת אנחנו עומדים תחת מתקפה, פתאום אנחנו רואים שבאמת יש איזשהו סורג מסוים שעובר בין ישראל לבין העמים, ודווקא בימים האלה של חנוכה, אנחנו מתחזקים בתפיסה הזאת של לסתום את אותן י"ג פרצות שביקשו לפרוץ מלכי יוון. הדברים ארוכים ועמוקים, ונכון היה להרחיב בהם יותר, אבל ממש אני חושב שאמרתי את הדברים ממש ממש בקציר העומר, רק כדי לקשור אותם גם לענייני דיומא. אז ברשותכם, בזריזרות רק נשנים את הדף שלנו, את דף למדחת. אני חוזר לגמרא כאן, דף למדחת עמוד א', ועוברת הגמרא מעניין לעניין לעוד מילי דאגדת. רב שמואל בר יהודה, שכיב עלי ברתה. טוב, מאוד מצער, היה צריך לקבור בת. אמרו לרבנן לאולה, קום נייזל ונינחמי, בוא נלך יחד לניחום אבלים. אמר לי הוא, מי אית לי גבי נחמת עדי בבלי? אני לא הולך לניחום אבלים יחד עם חכמי בבל, דה גידוף ההוא. כי בדרך כלל הם אומרים דברים שממש גידוף כלפי מעלה. למה? דה אמרי, מי אפשר למי הבד? אפשר למי הבד? עבדי? כלומר, בדרך כלל שהייתי נכנס עם החכמים לניחום אבלים, הם תמיד אומרים את המשפט, טוב, נו, מה אפשר לעשות? אומר, אולה הדבר הזה הוא גידוף כלפי מעלה, כי משמע מתוך דבריו שאם היה מה לעשות היית עושה. כן, באמת? אם היה מה לעשות, היית עושה? הרי זו גזירת הקדוש ברוך הוא. החיים והמוות הם מפתח של חיים, הוא אך ורק בידיו של הקדוש ברוך. והנימוקי יוסף, ובעקבותיו גם הרמ"א, ביורדיה בסימן שין ו', באמת מביאים להלכה את דבריו של אולה. כותב הרמ"א, ואל יאמר אדם לאבל מה לך לעשות, כי אי אפשר לשנות, שזהו כגידוף. דמשמע, אם אפשר לשנות, היה עושה. אלא יקבל עליו גזירת השם יתברך מאהבה. ואומנם המהרש"ל בים של שלמה כאן חולק על הפסק הזה של נימוקי יוסף, והרמ"א התז שם ביורדה בזמן שין ו' משיב על דבריו של המהרש"ל, אבל כל פנים זאת הייתה התפיסה של אולה, שכאשר באים לניחום אבלים לא אומרים, טוב, מה אפשר לעשות? כי גם אם היה מה לעשות, אנחנו מקבלים עלינו דין שמיים באהבה. טוב, אז אולה לא רוצה ללכת עם חכמי בבל, ולכן אז עלו לחודה יגבי, אז החליט אולה להיכנס לבד לניחום אבלים, וכנראה שהניחום אבלים של אולה, וזה באמת, יש כאן נקודה קצת קשה, אולי אין בו גידוף כלפי מעלה, אבל עדיין יש בו משהו לא מובן. אמר לו, כלומר פותח אולה לנחם את רב שמואל בר יהודה האבל, אמר לו, ויאמר השם אליי אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה. וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות? כלומר, הקדוש ברוך הוא היה צריך ממש להזהיר את משה, אל תתחיל מלחמה עם מואב. אלא נשא משה קל וחומר בעצמו, אמר, ומה המדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב? אמרה תורה צרור את המדיינים והגיתם אותם, מואבים עצמם, לא כל שכן. ולכן, אפילו מתחיל עמוד ב', אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא כשעלה על דעתך, עלה על דעתי. באמת, את המדיינים, אמרתי, צרור את המדיינים והקיתם אותם. אבל את עמון ומואב, אל תשמידו. מדוע? כי שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהן, רות המואביה ונעמה האמונית. כלומר, עמון ומואב, דווקא בגלל הקשר שחוזר עד לאברהם ולוט, יש איזשהו חיבור מיוחד בין עם ישראל לבין עמון ומואב, ועתידה רות המואביה ונעמה המונית עוד להשתלב בעם ישראל, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר בה. מכאן, מה זה קשור לניחום אבלים? אומר אולה לרב שמואל בר יהודה, והלא דברים קל וחומר, ומה בשביל שתי פרדות טובות? חס הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות ולא החריבן, ביתו של רבי, אם קשרה היא וראויה היא לצאת ממנה דבר טוב, על אחת כמה וכמה דהב החיה. כאמור, קשה מאוד להבין את הניחום בזה. המהרש"ל, שציטטתי מקודם, שמצוטט שם בתז ביורדה בסימן שיניים וו, מצרף לזה שבאמת לא מקבל את דבריו של אולה, כי הוא אומר, אדרבה, הדברים של אולה לא כל כך נחמה. מה הוא אומר לו? אם הבת שלך הייתה כזאת צדיקה, אם משהו עוד היה יוצא ממנה יום אחד, חזקה על הקדוש ברוך הוא שדן את עולמו בצדק, ולא היה נוטל אותה בלא איתה. טוב, לא יודע אם זה דבר שאפשר להגיד לאבלים, אני לא מעלה את זה על דעתי, ובאמת חיפשתי הרבה במפרשים, מישהו שמנסה להסביר, אז מה עומק הסוד שיש כאן בתוך הדברים הללו, בתוך הנחמה הזאת של אולה, ושומעים לצערנו עוד פעם, בימים ימי מלחמה, כשעולם הפוך אנחנו רואים, במקום שילדים יקברו את הוריהם, אז לצערנו ולמרבה שברון הלב, הורים קוברים את ילדיהם, והרבה פעמים נשמע את האמירה שכנראה אדם, אף שהלך לעולמו ונקטף מאיתנו בגיל צעיר, הייתה לו איזושהי שליחות. הוא העיר איזשהו אור בעולם, והוא כביכול מיצה את השליחות שלו. שומעים לפעמים דיבורים מן הסוג הזה, האם הדבר הזה הוא באמת נחמה של ממש להורים בזמן שברון הלב, כמו רב שמואל בר יהודה, שהיה צריך לקבור את ביתו? זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. אבל ודאי שאולה בא ואומר לה, ממנה כבר לא היה יוצא משהו, עוד יותר ועוד יותר קשה להבין מה הנחמה כאן, וכנראה יש כאן איזשהו סוד, שאני לפחות לא עד הסוף ירדתי לעומקו. אבל מתוך שהזכיר אולה את העניין הזה של בנותיו של לוט ועמון ומואב, מוסיפה הגמרא ומדברת גם קצת בשבחן, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אפילו שכר שיחה נאה. דאילו בחירה דקאמרה מואב, שממש מזכירה בפירוש, הילד הזה הוא מאביה, הוא פרי גילוי עריות, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה, מלחמה עוד אלו, האנגריה אביד בהו. כלומר אפשר איכשהו להתחכך איתם, איזושהי אנגריה לעשות, משהו להפיק מהם. ואילו צעירה דקאמרה בן עמי, היא לא רומזת שזה מאבא שלה, היא אומרת זה מהמשפחה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם כלל, ואפילו אנגריה לא תעביד בהו. אז אם כן, הייתה מעלה לבת הצעירה, לבת הבכירה. ומאידך גיסא, מה אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יהושע בן קורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשביל לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה, קדמתה ארבע דורות לישראל, עובד ישי דוד ושלמה, ואילו צעירה, עד רחב עם, דכתיב, ושם אמו נעמה האמונית. ואם כן, זכו צאצאיה של רות המואביה, להיכנס ולהשתלב בעם ישראל, כבר בדורו של בועז, כמו הסיפור שאנחנו מכירים במגילת רות, ואילו נעמה המונית נדחתה בעוד ארבעה דורות. ואם כן, יש מעלה לצעירה שקצת הצניע, יש מעלה לבחירה שהקדימה לדבר מצווה, וכמובן כל הדבר הזה נזכר כאן מעניין לעניין לגמרי שלא באותו העניין. מסיימת הגמרא ואומרת, היות שדיברנו על כל הנושא של נזקים בין ישראל לעמים, אז הקטע האחרון בסוגיה מדבר על נזקים ביחס לקוטים. וכידוע, חז"ל במקומות רבים, כמו גם בסוגיה שלנו, מתלבטים על המעמד המדויק של הקוטים, האם דינם כגרי אמת, כיהודים, או שבעצם דינם כאינם יהודים. אומרת הברייתא תנו רבנן, למדחת עמוד ב', שור של ישראל שנגח שור של קוטי, פטור. ושל קוטי שנגח שור של ישראל, תם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. כלומר, לעניין שור שלהם שנוגח, אז באמת דינו כישראל, חצי נזק ונזק שלם, ודווקא לעניין שור שלנו שנגח אותם, אז פטור לחלוטין. מה שמאוד נראה כמו איזשהו סוג של גזרה, והגמרא תסביר מיד שאכן המטרה הייתה להרחיק מהם. רבי מאיר לעומת זאת אומר, שור של ישראל שנגח שור של קוטי פטור, ושל קוטי שנגח שור של ישראל, בין תם בין מועד משלם נזק שלם, דהיינו שלפי רבי מאיר דינה ממש כמו נוכרים, כמו במשנה שלנו. אומרת הגמרא, נו, אז נממר דסבר רבי מאיר, קוטים גירי הריות הם, כלומר שכל הגיור שלהם אינו תקף, ולכן בעצם דינם ככנענים שדיברנו עליהם עד עכשיו, ורמיני, כל הכתמים הבאים מרקם, כלומר, כתמי נידה, שבאים מרקם ששם יש אינם יהודים, הם טהורים. רבי יהודה מתאמה מפני שהם גרים וטועים. אז אם כן, שם מדובר או על נוכרים, וזה טהור, או על גרים, ואז יש בתומת כתמים. בכל מקרה, לא מדובר שם על קוטים, וזה לא קשור לנושא שלנו. כתמים שבאים מבין הנוכרים, ממשיכה הברייתא ואומרת, הם ודאי טהורים. רש"י כאן מסביר שאף על פי שגזרו טומאה גורפת על נוכרים, לא גזרו טומאת כתמים, שגם בישראל היא לא מדאורייתא, ולכן לא גזרו אותה על כתמים הבאים מבין הנוכרים. לענייננו, ממשיכה הברייתא, כתמים שבאים מבין ישראל ומבין הכותים, רבי מאיר מטמא וחכמים מטהרים, שלא נחשדו על כתמיהן. עלמא כסבר רבי מאיר, כותים גרי אמת, כי אם היית מבין שכותים אינם יהודים, אז כבר נאמר בפירוש בברייתא שכתמים הבאים מבין הנוכרים טהורים. אז תחליט, האם לפי רבי מאיר דינם ישראל ויש מהם תאומת כתמים, או דינם כנוכרים, ולכן עניין דיני נזיקים, שור שלהם שנגח שור שלנו פטור, שור שלהם שנגח שור שלנו חייב, ושור שלנו שנגח שור שלהם פטור, אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, כנסו שכנס רבי מאיר בממונם, שלא יתאמו בהם. כלומר, באמת רבי מאיר סבור שגרי אמת הם, ובכל זאת, היות שאסור להתאמה בהם, היות שצריך להתרחק מהם בעולם היוחסין, ממילא בא רבי מאיר וגוזר ואומר, ששור של ישראל שנגח שור של קוטי באמת יהיה פטור, ואילו שור שלהם שנגח שור שלנו, אכן יהיה חייב. אומרת הגמרא, האם באמת גוזרים גזרות על הקוטים, כדי שיתרחקו מהם, איתיב רבי זירא, ואלו נערות שיש להם כנס, הבא על הממזרת, על הנתינה ועל הקוטית. ויסל כדעתך, כנס רבי מאיר בממונם, החינם מניקנוס כדי שלא יתאמו בהם. ואם באמת מישהו פגע בנערה כזאת, אז אולי נאמר שאין להם כנס, כמו ששור שלנו שנגח שור שלהם פטור, כדי שיתרחקו מהם. אמר רבי, את זה אי אפשר לומר, כדי שלא יהיה חוטא נזכר. אז מעניין שמי שהשור שלו הזיק, לא בהכרח נתפס כחוטא. ולכן לא צריך לקנוס אותו. לעומת זאת, מי שעבר עבירה עם נערה כזאת, ודאי שהוא חוטא, ואי אפשר לגזור עליו, ואי אפשר לומר שלא יצטרך לשלם לקוטים. שואלת הגמרא, טוב, ונית ולעניים, אז אם באמת אתה לא רוצה שיהיה חוטא נזכר, אז מצד אחד תקנוס את החוטא שישלם, אבל מצד שני, אל תיתן את זה לקוטים עצמם, כדי שיתרחקו מהם, כדי שלא יתרגלו לחיות בינינו. אמר רב מרי, משום דהה וממון שאין לו תובעים. כלומר, לא יהיה מי שיתבע את זה, ולכן אין ברירה, אלא לחייב כנס במקרה כזה, גם במי שעבר עבירה עם הקוטית. אז כאמור, הקטע האחרון מדבר על מעמדם של הקוטים, וזה משתלב בהרבה סוגיות אחרות שמדברת על מעמדם, כמו שהתוספות כאן דפלה מתחת עמוד ב' מעריכים הרבה. עיקר הדיון והשיח שלנו הערב היה דווקא לגבי עצם ההלכה של דיני נזיקים בין ישראל לעמים. ערב טוב וחג חנוכה שמח.